בוקר טוב, בוקר טוב ובוקר אור, גבירותיי ורבותיי. אנחנו היום בשידור עם הרב אברהם יוסף זיידה, ואנחנו נשוחח על מצפון, על המצפון שלנו, של בני אדם. לא משנה אם אתם גבר או אישה, לא משנה כרגע אם אתם דתיים או חילונים. לכל אחד מאיתנו יש מצפון, יש קו מוסרי, לפיו הוא לוקח החלטות או לוקחת החלטות. אנחנו נדבר קצת על זה, ואני תכף אספר לכם גם למה אנחנו נדבר על זה. בואו נתחיל. כן, הנה, שבנו, ובוקר טוב לך, הרב זיידה, מה שלומך?
בוקר אור.
טוב, טוב לראות אותך פה, טוב לשמוע אותך פה. אני אשמח שלפני שתאמר כמה מילים על עצמך, אני רק רוצה לספר למי שאיתנו, שאני לפני חודש וחצי בערך, אולי חמישה שבועות, שמעתי שיחה שלך, אני לא יודע אם זה הדרשה או שיחה עם מישהו, אני לא זוכר בדיוק את ההקשר, אבל שמעתי אותך מדבר על מצפון, ועל איך הרבי התייחס למצפון, ואתה דבררת את זה, וזה מאוד נגע לליבי, נגע לי במצפון, ואמרתי, אני רוצה שעוד אנשים ישמעו את זה. עכשיו, אני לא יכול להגיע לכל העולם או לכל ישראל, אבל מי שמוכן לשמוע, הנה זה פה, והנה זה קורה. עכשיו, מעניין שכשאני שמעתי אותך, שבועיים אחר כך, זה היה כבר לפני איזה שלושה שבועות, בדיוק ירדתי לפיקניק ארוך של חינוך ביתי, אתה התקשרת אליי ואמרת, בוא נעשה שידור, אמרתי, אני כל כך שמח שהתקשרת, כי רציתי לעשות איתך שידור, אז הנה זה קורה עכשיו. אז באמת, לפני שככה נצלול פנימה, אם תוכל לתת כמה מילים על עצמך, ואני בהזדמנות הזאת גם אומר כל הכבוד על העבודה שאתם עושים בערוץ, בלייב 528, בערוץ שלכם מובחרתם בחיים. אני חושב שהחומרים שאתם מעלים לשם הם מעולים, מצוינים, מדויקים מאוד לעת הזו, וכל מי שרוצה יכול כמובן להיכנס ללייב 528 ולחפש את הערוץ ובחרתם בחיים, וליהנות מהתכנים שלכם. אז כן, אם תוכל קצת להציג את עצמך, ואז נצלול פנימה לנושא. תודה.
כן, בסייעתא דשמיא, אז נציג את עצמי. קודם כל, אני יהודי שדבוק, משתדל להיות דבוק למסורת ישראל, למסורת אבותינו, וברוך השם אני זכיתי לבוא במשפחה עם שורשים עמוקים, עם דביקות במסורת, ויש לי כמה שורשים מצד המשפחה, אז מצד, אם נרצה לסדר את זה בצורה פשוטה, אז מצד האבא, אז אני קשור לחסידות ויז'ניץ, וגם אני תלמיד ויז'ניץ, וגם אבא של אבא, זאת אומרת, השורש שלו ויז'ניץ, אבל מצד אבא יש לי גם שורש עם גור, האמא היא גור, גם הסבא רבא שלי היה רב ידוע בגור, מפורסם וחשוב מאוד, ומצד אמא אני קשור לחסידות בובו, ואני פה, אני ילד ירושלמי, נולדתי בירושלים, החרדית, תלמיד ויז'ניץ, חוויתי את הטראומות של הכוחנות של המשטר, ובמשך הזמן אני התקרבתי לרבי מלובביץ', זאת התקשרות אישית מתוך הוויה אישית וכולי, לימוד חסידות, אבל בעיקר התקשרות אישית עם הרבי מלובביץ', והייתי מזוהה איתו בכל המאבק נגד אותם אנשים שאז קראו לזה מזרח תיכון חדש, היום זה סדר עולמי חדש, ונכון שיש בעיה שיש אנשים שלא יודעים לעשות אחד ועוד אחד, אבל ההזדהות שלי וההתקשרות שלי עם הרבי מלובביץ' במאבק הזה, שלא היה קשור לשום ממסד, אלא התקשרות ישירה במאבק עצמאי, הייתי קשור עם עוד יהודים יקרים, גם עם הרב בנימין כהנא, השם ייקום דמו, שגם חלה אצלו התפכחות, הוא הבין, הוא המאמרים שלו, האחרונים עסקו בעניין הזה, שהאויב שלנו האמיתי הוא לא הערבי, אלא המדינה, אבל בעצם אנחנו יודעים שזה משולש, וזה כבר אני לא רוצה להתפרס פה יותר מדי, שזה בעצם הציונים וארגוני הטרור האסלאמי והוותיקן הם בעצם אותו אויב. ובהגדרה של הרבי, של הקליפה הזאת, מה שנקרא בלשון החסידות, בלשון הקבלה, דבר שהוא הפך הקדושה נקרא קליפה, אז הקליפה הזאת, הרבי קורא לזה המרידה במלכות השם. וזה נקרא קליפת צרפת, שאנחנו יודעים שזה מתחיל עם נפוליון האילומינטי. אז בשפת העם אני פשוט עושה את התרגום של מה שהרבי אומר לשפת העם, מה שהיום נקרא בשפת העם קט השטן, אילומינטי, שזה ידוע בתולדות ימי החסידות, את הכרזת המלחמה של האדמו"ר הזקן בעל התניא נגד נפוליון. עד כדי כך שהוא שלח מרגלים וממש עשה פעולות של סיכון עצמי, אם אני יכול להרחיב בזה, אבל הזמן קצר, אני רק נותן על קצה המזלג.
לא, תראה, אני חייב לומר, קודם כל, אני כבר אומר...
תמקד אותי.
לא, בסדר, אני כבר אומר לך, אנחנו נעשה שידור גם על הדברים האלה, כי הם מאוד מעניינים, במיוחד שהם באים אדם מאמין, זאת אומרת, לא חוקר חילוני באוניברסיטה, או חובבן, או בן אדם כמוני, אלא מישהו שדווקא בא מהצד התורני ובודק איך הדברים האלה משפיעים על בני ישראל, איך הדברים האלה נועדו, בוא נאמר ככה.
אני פשוט משתדל להציג את אותה מלחמה בשפה, לתרגם. זה שאנחנו מדברים, אנחנו בעצם מתרגמים את אותם עניינים בשפות שונות. זאת אומרת, מה שהרבי קורא לזה קליפת צרפת, והוא מביא לזה סימוך גם מהנביא, ונרחיב בזה, אבל מה שהוא קורא לזה קליפת צרפת, המרידה במלכות השם, בתרגום לשפת היום, זה קאט השטן. קאט השטן זה מרידה במלכות השם.
כן.
והמרידה במלכות השם, זה בעצם גם המונח שהשתמשו בה כל גדולי ישראל, שהתנגדו לציונות, איך הם הגדירו את הקליפה של הציונות. מרידה במלכות השם. עכשיו, עוד הפעם, אז עכשיו העניין הזה של מרידה במלכות השם, זה בעצם מביא אותנו לעניין של המצפון, ולפרשת השבוע, תראה בזה בהשגחה פרטית. כי אברהם אבינו קבע שהמצפון תלוי ביראת אלוקים. רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני, זה המשפט המפורסם והידוע, זה פרשת השבוע.
עוד פעם בבקשה תחזור על המשפט.
רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני. זאת אומרת שהמצפון שטבוע בלב האדם זה האלוקים שבתוך האדם. עכשיו, המרידה במלכות השם מה אומרת? אנחנו למשל יודעים, בדיוק גם למדנו פרשת נוח על דור המגדל, ורש"י מדגיש, כתוב על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לבני השם. הוא אומר, מה זה כנמרוד? שכל מי שיבוא בהיסטוריה וימרוד במלכות השם, יגידו עליו, זה כמו נמרוד. זאת אומרת, זו אותה קליפה. התורה מזהה את השורש של הנקודה. בפרט פנימיות התורה, חסידות, והרבי מלובביץ' הוא תמיד נוגע בנקודה השורשית. אז הוא אומר, זה, עכשיו תראה, הרבי גם עושה אבחון של רופא, רופא נפש, כי הרי התפקיד האמיתי של צדיקים של הרע. בוא נדבר, רבנים וצדיקים זה שני עניינים, זה עוד נושא שצריך לדבר על זה.
רגע, רגע, אני סליחה, ברשותך, אמרת, לא יודע אם זה מילולית מה שאמרת, ואני אנסה, שהאלוקות נמצאת במצפון. או...
האלוקים בתוך האדם זה המצפון, זה מה שאברהם
זה, תראה, אני מאוד מעניין אותי, כי כמו שאתה רואה, אני לא אדם דתי, אני מאמין בדרכי, וכמוני יש עוד הרבה. ויש גם כמוני שאפילו לא מאמינים, זאת אומרת, חילונים ולא מאמינים. ומשהו, כשאתה אומר האלוקים, זה באדם, האלוקים נמצא במצפון, אני רוצה לקחת את זה רגע, לעשות לזה זום אין, להגדיל את זה, ולדבר על זה, כי כל אדם, יהיה מאמין או לא, יהיה חילוני או דתי, לא משנה, יש לו מצפון. ואני רוצה שכולנו נדע למה אתה מתכוון, כשאתה אומר, וכמובן אתה לא המצאת את זה, אבל כשאתה בא ואומר...
אז אני אומר את זה במפורש. הרי אברהם אבינו אומר, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. זאת אומרת שזה שיש לאדם מצפון, זה היראת אלוקים שבו. לאדם יש באופן טבעי יראת אלוקים. יש לו את זה, לכל אדם.
אז מה, אתה יכול, אז רגע, אוקיי. אז מה קורה היום? מבחינת המצפון, הרי אנחנו רואים שאנשים איבדו את ה... אני אומר משהו אחר עכשיו,
את המצפון. רגע, אני רוצה פה להגיד, תראה, יש בדרגה של אמונה, כמו שאתה אמרת, אני בדרגי שלי וכו'. יש בדרגות של האמונה כמה וכמה דרגות. האמונה הבסיסית זה קודם כל אמונה באלוקים. עכשיו, יש לנו עם הנבחר, יש לנו אמונה בתורה, זה כבר עוד רבדים. אנחנו עכשיו מדברים על האמונה הבסיסית ביותר, אמונה באלוקים, שזה קיים בכל האנושות, שזה יראת אלוקים, כך אברהם אבינו אומר. עכשיו, האבחון, למה דיברתי על עניין של בבל והמגדל? ואני רוצה להגיע לעניין. כי המגדל אמר, אנחנו נתאחד, אבל האחדות שלנו, ואנחנו נשלוט על העולם, וזה בעצם הפירמידה. אבל האחדות הזאת היא אחדות של אינטרסים. אז החסידות מסבירה שאחדות של אינטרסים זה לא אחדות אמיתית. אחדות אמיתית יכולה להיות כשאנחנו בטלים למצפון האלוקי שבנו. ואז אנחנו יודעים שאסור לנו לגזול ולגנוב, ואנחנו צריכים לשמור על הזכויות של הזולת. אז זה אחדות אמיתית יכולה לבוא רק על ידי ביטול האינטרס, לא על ידי האחדות של אינטרסים, נכון? הפירמידה איך היא עובדת? יש במגילת אסתר כתוב לך, אומרים זה הביג פארמה, זה כסף, נכון. אבל המן הרשע הוא שוקל את הכסף לחשברוש בשביל להשמיד, להרוג ולאבד. זאת אומרת, אצל המן הרשע האינטרס זה לא הכסף, האינטרס שלו זה להשמיד, להרוג ולאבד, הוא משלם לחשברוש. אז ברמות הנמוכות בביג פארמה האינטרס שלהם זה כספי. אבל יש מישהו שמשלם להם את הכסף בשביל להשמיד, להרוג ולאבד. אז עכשיו פה ההבחנה, מה שעשית עם כיפה צרפת, מה שהרבי מלובביץ' פה, הרבי מלובביץ' אומר תמיד דברים הכי פשוטים, אבל אחרי שהוא אומר אותם, הוא אומר, זה כל כך פשוט, איך לא הבנתי את זה קודם? יש בתורה, בפרשת ניצבים, כתוב, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, והתברך בלבבו למור כי בשרירות ליבי אלך. מה זה אומר? למען שפות הרבה את הצמאה. אז מסביר הרמב"ן את פירוש המילים רבה וצמאה. אז אנחנו יודעים בעברית, רבה זה אדם רבוי, הפוך מצמא. אז הוא אומר, זה בעצם מתאר את העניין של תאווה. יש תאווה שאדם הוא בבחינת צמאה, שזה תאווה טבעית מצד הגוף. אנחנו יודעים שיש הגוף, יש בו גם תאווה גשמית. אנחנו יודעים שהעבודה שלנו על ידי המצוות זה לזכך את הטבע הגשמית, ולפתח בנו את התענוג הרוחני, והתקרות לקדוש ברוך הוא, וכו'. ובגאולה אנחנו אמורים שיתבטל היצר הרע, והתאווה הגשמית יתהפך לתאווה לאלוקות, זה, אני אומר את זה בקיצור, זה כמובן שצריך ביאור העניין הזה. אבל כל זמן שאנחנו במצב הזה, יש לנו תאוות שהן טבעיות מצד הגוף שלנו, וזה נקרא צמאה. יש מה שנקרא בלשון העם סטיות, זה נקרא רבה, שאדם בתחילה הוא רבה אליהם, אבל כמה שיותר הוא נותן לשרירות ליבו והולך אחרי תאוות ליבו, כך הוא יותר יגרר גם לדברים שמלכתחילה הוא היה רבה לגביהם. אז זהו, כך מסביר הרמב"ן למען שפות הרבה את עצמה. אז פה מה שהקאט הזאת האילומינטי שמתחילה מנפוליון, שהרבי קורא לזה קליפת צרפת, איך הם התחילו לשכנע את העולם? הם באו עם הרצון לחירות, שהוא רצון אמיתי, הרבי מגדיר את זה כרצון אמיתי וטוב, והם אמרו חירות מאלוקים, חירות מדעת, שבעצם זה לבוש לדת חדשה, דת השטן, דת של בשרירות ליבי אלך. עכשיו מה הסוף של השרירות ליבי אלך? השיעבוד הכי גדול, כי אם אני בשרירות ליבי אלך, אז אתמול רק התאבתי לדברים נורמליים, היום אני מתאבה לשלוט על העולם, ואני מתאבה להנדס, ואני מתאבה לשחוט ילדים ולעשות ולאנדרוכרום, ואני אין גבול למה אני מוכן, אני עד כדי להגיע להרוס את העולם. אז מה שאומר שכשאדם אין לו את העירת אלוקים, הוא הולך בשרירות ליבי, אז הוא מוחק את המצפון, הוא מוחק את אלוקים שבקרבו. ולכן הרבי טוען שהעולם כבר מוכן, הוא כבר הגיע לתובנה שזה לא חירות אמיתית, שהחירות אמיתית זה לחזור לעניין של והייתה לשם המלוכה. הרבי אומר, זה מרומז בנביא בחזון עובדיה, ששם מסופר על מלכות הרישה, על נפילת מלכות אדום, זה רומי, זה הוותיקן, אנחנו יודעים, אז שם מוזכר במיוחד צרפת, לפני ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לשם המלוכה, כתוב גלות צרפת. למה דווקא מוזכר צרפת? כי הנביא כבר חזה בנבואה את הקליפה הזאת של האילומינטי, של מרידה במלכות השם. ועכשיו העולם כבר מוכן להבין שזה לא חירות אמיתית, והליברטה יהפוך לליברטה אמיתי, בוא נחזור לאלוקים שהוא מסמן את הצדק והמשפט.
יש. אני רוצה להוסיף משהו, וזה משהו שרוב האנשים לא יודעים, יש על זה הרבה השערות, אבל אני הולך להוסיף משהו לדבריך. כולנו מכירים את המונח הבונים החופשיים, או בונים חופשיים. מה שהרבה אנשים לא יודעים זה ממה הם בדיוק חופשיים. כי כשהם קוראים לעצמם אנחנו בונים חופשיים, או אנחנו קוראים להם בונים חופשיים, זה בלי ההבנה מה זה בדיוק החופש הזה, ממה החופש הזה. ובאמת, כמו שאתה אומר, זה חופש שקרי, מזויף. למה? כי הם חופשיים מהמוסר. זאת אומרת, הרצון שלהם, הרצון שלהם זה לבטל את התשתית המוסרית. עכשיו, מהי אותה תשתית מוסרית? 10 הדיברות לצורך העניין, התשתית המוסרית שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, והם רוצים לבטל אותה, זאת אומרת, הם רוצים ליצור עולם הפוך, אוקיי? ולבטל את התשתית המוסרית.
10 המחיות,
למשל, ויש דוגמה טובה, אחת הדוגמאות היותר טובות זה לפני המהפכה הצרפתית, נקרא לה, אז שבתאי צבי בבוואריה, שעשה יד אחת עם דאז רוטשילד ואדם וייסהאוף, בייסוד האילומינטי הזה, כן, למרות שזה התחיל אולי עוד לפני,
בעצם... השבתאים, הפרנקיסטים...
יפה, השבתאי צבי, ואז הפרנקיסטים...
השם טוב בפרנקיסטים...
יפה, אז זה התנועה... כן, רגע, אתה צודק. אני אומר, אני בכוונה הולך רגע לשם, כי הבונים החופשיים, בעצם רעיון הוא להיות חופשי מבחינתם, מכל עקבה מוסרית, או מכל חבל, או עזיק מבחינתם.
מחיקת המצפון, הם עושים דברים כדי למחוק את המצפון ממך.
בדיוק, עכשיו, אני רוצה לחזור.
זה המריטה במלכות השם, זה העין יראת אלוקים.
אז יש לנו אמת, ויש את אלה שכופרים באמת, ורוצים להיות חופשיים מהתשתית המוסרית, שהיא חלק מהאמת שמשאירה אותנו בני אדם, בחיריו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו פה היום בתקופה כזאת, בשנה וחצי האחרונות, למרות שזה רק משהו שהקצין והגיע לשיא כרגע, זה לא התחיל אתמול או בינואר 2020, זה התחיל עוד לפני, והיום אנשים, אני רוצה להחזיר פשוט את הפוקוס אליי, או אליך, או אלינו, אל אנשים, אל בני אדם, שכל אחד יבחן בעצמו עם מה קורה לו במצפון, מה קורה עם המצפן המוסרי שלו, מה קורה עם התשתית המוסרית שלו, אם תוכל לחבר רגע את המצפן למצפון, למוסר, אצל כל אדם ואדם, כדי שכל מי שישמע ויראה את השידור הזה, יוכל אולי לבחון בתוך עצמו, איפה הוא נמצא,
על הקו הזה. אמרנו שבאמונה אנחנו יהודים ואלי ראש מפני המליגים ואני לפחות מציג את עצמי כיהודי דבק באמונת אבותיי.
אגב, קיבלנו פה תיקון קודם, אתה תגיד אם הוא תיקון רלוונטי או לא, שלא יהודי אלא עברי, כי במקור אנחנו עבריים, אז...
לא משנה, מכיוון שאני דווקא רוצה להשתמש עם המונח, שאנחנו יודעים ומוכר לנו, ויש משהו שכאילו מסתיר אותי, אני לא יודע למה.
מה זה הדבר הזה על המצלמה?
אני לא יודע, אין פה, אני לא רואה פה שום דבר. פתאום יש כזה משהו שכאילו מוזר.
זה נראה כמו הדברים האלה שיש בזריקות. כל החיות האלה, הטפילים. אוקיי, בוא נמשיך, כן.
בכל אופן, אני... כמו שאומרים, מה לבוש מפני המליגים, ואני מצהיר על עצמי שאני בסייעת הדשמיא משתדל להיות יהודי שדבק באמונת אבותיי, בלי פשרות. וכמו שאמרנו, יש רבדים באמונה. זאת אומרת, קודם כל יש את האמונה הבסיסית, באלוקים, בבורא עולם, ו... עוד משהו שיש בעניין הזה של אמונה בסיסית, זה שאנחנו יודעים שהשם השם כל רחום וחנון. זה מה שעוד פעם אנחנו אמרתי בפרשת השבוע, זה מופיע כמה פעמים. הקדוש ברוך הוא מודיע, יש לנו את הפיכת סדום, ולפני הפיכת סדום יש כביכול התייעצות של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו. שכמה פעמים מופיע בתורה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו דרך ארץ שהגדול מתייעץ בקטן, שהבורא בא להתייעץ עם הצדיק, עם אברהם אבינו. והקדוש ברוך הוא כל כך תורח שהמשפט צדק שלו יראה, לא רק יהיה אלא גם יראה. והוא בא לשאול את אברהם, ואברהם מנסה למצוא זכות. אבל יש הדגשה בפרשה, למה אני צריך להתייעץ עם אברהם? כי אני מחבב אותו. למה אני מחבב אותו? כי הוא יצווה את בניו שישמרו את דרך השם. מה זה דרך השם? לעשות צדקה ומשפט. לעומת זאת, אני משחית את סדום, כי הם יש להם צדק מעוות. גם להם יש צדק, הם מלבישים, אתה אמרת, הבונים החופשיים, הם מלבישים את השמות שלהם במילים יפות. זה הם, כמו שאני אומר כל הזמן, הם מדברים בשפת ההיפוך. בריאות, נכון. חולי, לטובתכם זה לרעתכם.
נכון מאוד.
בונים החופשיים זה המארסים הכפייתיים. איפה שהם באים הם מארסים באופן כפייתי ומכניסים כאוס. אמת. כל דבר טוב, כל דבר אורגני הם הורסים. זה האמת שלהם, רק צריך להתרגל לשפת ההיפוך.
נכון.
אז בכל אופן...
זאת אומרת, לא להתרגל לשפת ההיפוך, אבל להבין שככה הם מתקשרים ולהבין את הקודים, כי אני לא רוצה להתרגל לשפה שלהם.
כמו שיש אנשים שאני מראה להם את התמונה, שיש סימון שאני לא רוצה לעשות, של היטלר, שרואים ממש בשבוע האחרון שהבנדיט הזה, הפקיד האנוס, הנשלט, שהוא מצטלם עם הזאת מגרמניה, ביד ושם שנבנה בשביל לצחוק עלינו בפרצוף, שזה בשבילם גאווה שהם השפילו את העם היהודי, ומצטלמים מול הפרצוף שלנו עם הסימן, שהם יודעים שיש מספיק אנשים בתוך העם הזה שמבינים את הסימנים האלה.
כן.
אז גם לשפת הסמלים צריך להתייחס, לא צריך להתכחש, לא צריך להיות מכחיש סמלים ולא מכחיש אג'נדות וכולי. אז בכל אופן, אני אומר, חוזר ואומר, שהחיבור למצפון חייב להיות החיבור לאלוקים. זה המסר של הפרשה. רק אין יראת אלוקים במקום הזה. כי ברגע שאין לך ביטול למה שלמעלה ממך, אז כמו שאמרתי, יש רבדים של אמונה, לא רק שיש אלוקים, אלא אלוקים הוא טוב. זאת אומרת, הוא למעלה מכל תואר וגדר, וזה צריך ללמוד חסידות בשביל להבין את העניין הזה, הוא למעלה מכל תואר וגדר ותואר, אבל הוא בבחירתו החופשית, הוא מתלבש בעשר ספירות, מה שנקרא. זאת אומרת שהוא רוצה להנהיג את העולם בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים, ועם המידות שאנחנו קוראים לו ומתארים אותו, בתורה, השם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון בפשע וחטאה ונקה, אבל גם משלם לשונאיו לאבידם. אז יש לנו, זה עוד דרגה באמונה, שאנחנו צריכים לדעת שהוא מסמל את הצדק ואת המשפט ואת המצפון. זה לא, אני צריך, יש לי את המצפון, הוא טבוע בי, אבל אני צריך לחבר אותו, לדעת שהמצפון הזה אומר לי, מאיפה המצפון הזה? זה האלוקים שבתוכי.
אני רוצה את עזרתך רגע, אני מבקש את עזרתך רגע, בסדר? ואני אומר למה העזרה שאני זקוק לה, ואולי גם הסכימו איתי, והעזרה היא לא רק למי שצופה בנו, אלא דווקא למשפחות שלנו, ולחברים, ולשכנים, ש... איכשהו האמינו לסיפור הזה של קט הסתה נקרא להם. והעזרה שאני מבקש זה איך אני יכול קודם כל להבחין בתוך עצמי שההחלטה שלי לעשות משהו היא מוסרית או מצפונית, ואיך אני יכול לעזור לראי להבין או לדעת שההחלטה שהוא עושה היא מצפונית או מוסרית, בהתאם לעשר דיברות, או בהתאם לתשתית המוסרית שחונכנו עליה וגדלנו עליה. איך אדם יכול להבחין בתוך עצמו בין החלטה שהיא מוסרית ומצפונית, כלומר מיישרת קו ומבוססת על אלוקים, על רצון השם, לבין אדם, או לבין החלטה שלא מבוססת על כך, ואיך אני קודם כל יכול לעשות את זה עם עצמי, ואיך אני יכול לעזור, בטח בתקופה הזו, לאחרים, כדי שיעשו את ההחלטה הנכונה, או שיפחות יראו את התמונה הנכונה, בהתאם לקו מצפוני או מוסרי.
אני רוצה בסייעת הדשמיא לענות בשני דברים. א', זה, יש פסוק שהרבי מלובביץ' אחד, הוא ביקש לשנן 12 פסוקים מרכזיים, שאדם ישנן אותם. אחד מהפסוקים מספר התניא, והנה השם ניצב עליו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות בלב, וצופה עליו, הנה אני תורה, אני צריך לשנן עוד הפעם, ובכן, עם עובדו כראוי. זאת אומרת, כשאדם יתבונן בזה שהשם צופה עליו, זה כבר התחלה טובה שהבן אדם יתחיל לבחון את מעשיו עוד פעם. דבר שני, זה שרציתי להגיד, זה למה היום אנחנו רואים שלהיות טיפש זה עבירה? שאנשים אומרים, הוא תמים. הוא הולך לפי הרב שלו, הוא לא יודע. אבל בכל אופן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מחשיב את זה לחטא. כי הבן אדם הולך ומזיק לעצמו, הוא מאבד את עצמו לדעת. אם הוא היה באמת צדיק תמים בדורותיו, הקדוש ברוך הוא היה מציל אותו. זאת אומרת שזה שהוא טיפש ולא מפוקח ולא ער ולא יודע, הוא מה שקוראים בלשון לא יפה, כבשה, יש בזה חטא. מה החטא? אורלת לב. מה אורלת לב? ואני אמרתי את זה לאנשים. תחת ממשלת ג' ושס, שכביכול נקראים חרדים, וכבר אני כבר פרסמתי את המכתב של הרבי מלובביץ', הרבי רייץ, שאומר שהם גזלו את תכשר הרבנים בתכסיסי ותרמיתי הפוליטיקה. רק רגע, מישהו דופק לי. אני עשו כרגע, מי זה? מה?
אני טיפה השתקתי אותו, כי כן.
לא, בסדר. הכל בסדר. אז עכשיו ראינו שתחת הממשלה שלהם כמה וכמה סרטונים שגוררים נשים אימהות, כלגסים על סמרטוט. ואחר כך הג' בשעס הצבועים הם ימחו על איזה חוק שזנדברג הוציאה לפני כמה שנים לא לשדל קטינים על תפילין. נכון שזה חוק גרוע והיא גרועה וכו', והם משדלים קטינים לקבל זריקות מוות, אבל נגד שישדלו קטינים להניח תפילין. בסדר, זה שערוריה בפני עצמה. אבל פתאום מוציאים מהבוידם איזה דבר, וזה אינדוס תודעה מכוון, כדי שמכתיבים לחרדים על מה למחות. ואז גם יש רייטינג לחברי כנסת מהמפלגות החרדים שהם מוכים על ענייני דת. אבל אין תוכם כברם, לכן העם גם שונא אותם, כי הם מביישים ומחללים את הדת, כי הם צבועים. בונו של עולם, אני אמרתי בבית כנסת, אם אתם רואים שגוררים נשים, זה נקרא חילול קדושת בת ישראל בפרסיה, ואתם לא מוחים, אז מה אתם עכשיו משחקים לי שאתם כאילו מוחים על התפילין? זה שקר, אתם שקרנים, ותקלטו את זה. או רב שנותן דרשה ומפלפל בשולחן ערוך, בהלכות זה, בהלכות זה, בהלכות זה. אתה כתוב בפרשה, בספר שופטים, כל אחד יכול לקרוא את זה, הבעיה שאנשים לא לומדים חומש רשי, הם מתחילים מיד עם הגמרה, עם הפלפולים. תלמדו חומש ורשי. אז חומש מרשי פרשת שופטים בפרשת עגלה ערופה שצריכים לעשות תשובה שמצאו חלל, צריך לעשות כפרה על זה שמצאו חלל ולא יודעים מי הרג אותו. אז העיר הקרובה אל החלל, זקני העיר, הכוונה חכמי העיר צריכים לצאת ולעשות כפרה עם העגלה ערופה, אז הם צריכים להגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה. אומר רשי, וכתעלה על דעתך שזקני בדין שופכים דם, אלא הם צריכים לומר אולי ראינו את האורח, לא נתנו לו מזון, אולי נתנו לו מזון, אבל לא ליווינו אותו. אם רק לא ליווינו אותו, אנחנו יש לנו אחריות, ואנחנו לא יכולים להגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה. ככה התורה נתנה את האחריות על המנהיגים האמיתיים של עם ישראל. פה אתם רואים בעיניים שלכם שגוררים נשים ברחובות. אני לא מדבר על זה שגם להרביץ לגברים, זה גם רשע למה תקרעך, זה נגד היהדות להרים ידיים. ועוד על מה? על מה, להרים ידיים זה רק הגנה עצמית מותר לפי התורה. אין שום רשות להרים ידיים בגלל שמישהו לא שם סמרטוט על הפנים, או לקנוס אותו ולגזול אותו בכסף. ואתם לא מוחים על חילול שם שמיים, על חילול קדושת בת ישראל בפרסיה, לא פעם ולא פעמיים, תחת השלטון שלכם, אז אתם צבועים ואל תדברו על דת. אז לכן אני אומר, מה זה פה אורלת לב? אם בן אדם רואה התנהלות, אני מיד שראיתי את, שהתחיל הבעיה, ועוד לא ידעתי בדיוק מה מי, הבנתי כבר שהרוע פה זה רוע, מיד. למה? כי אני רואה התנהגות, אני רואה התנהגות פשיסטית, אני רואה כוחנות, אני רואה כלגסים, אני יש לי כבר את הטראומה בתור ילד ירושלמי, אני כבר יש לי את האינטואיציות, אני יודע מה זה כלגסים. מה אתם הולכים לי פה, אם זה מגפה, אני רוצה לראות פה אנשים עם חמלה, שמגישים עזרה, שמחייכים, מה אני רואה פה? קלגסים, ומכות, ועלות, וכנסות, וזה. מיד אתה צריך להבין שזה פשיסטים, שזה אסור להגיד את המילה נאצים, אסור להגיד שהם נאצים, עמליקים. זדוניים, סתניים, מחזריים, גדליאטורים, איך שתקרא להם, זה לא, מיד הבן אדם שיש לו יראת אלוקים ואין לו עורלת לב והוא רגיש, הוא מיד צריך להבין שזה שלטון רשע. ואם הוא לא מבין את זה, הוא לומד תורה, אבל הוא לא יפנים את התורה.
אמת. אתה יודע, אתה אמרת לי שתי דקות לפני השידור, שאלתי אותך אם אתה חוזר בתשובה, ואמרת לי כן. ואז אמרת, אבל גדלתי במשפחה דתית, וגם סיפרת לנו על זה ממש לפני חצי שעה. אתה יכול להסביר מה זאת אומרת שאתה בהיותך דתי עשית תשובה?
תראה, אני התבררתי עם כל העניין, כי אני גדלתי בירושלים ושמעתי כל הדעות מכל הקצוות. אבא שלי גם היה יהודי רחב אופקים, שקירב בעלי תשובה וניהל שיחות עומק בכל הנושאים, וקיבלתי ממנו הרבה חוכמה. גם ברוך השם שהתחככתי עם כל סוגי היהודים שיש, מהחרדים ביותר, הקנאים ביותר, נטור הקרתא, סאטמר, בתור ירושלמי, עם מזרוחניקים וליטאים וחסידים. ולא יכולתי להצטמצם רק בחסידות, אני ברוך השם קיבלתי המון המון מחסידות ויז'ניץ, חסידות ויז'ניץ היא חסידות מאוד מאוד יקרה ומאוד נעלית, אבל הייתי צריך יותר בשביל להבין את התמונה הכוללת. ובכל העניין הזה של הציונות וארץ ישראל ושלימות הארץ, כל זה התבררתי, איך שאני לא יכול עכשיו להרחיב כל הפרטים, אבל איך שהוא, מי שסידר לי את הראש זה הרבי מלובביץ', והוא בעצם המנהיג היחיד שהוא נעמד בתוקף מול אנשי הזדון. והבעיה שאנשים לא עושים את אחד ועוד אחד, שהמזרח התיכון החדש זה בא מאותו מקום, והרבי הכריז מלחמה עליהם, מלחמה ברורה, ואת היחס בין הממסד והרבי זה עוד נושא בפני עצמו. אני רק, אם יש עוד זמן, אני רק אגיד דוגמה קטנה שאני אתמול כתבתי על זה פוסט, שאנשים לא התפלו ולא הזדעזרו, איך יכול להיות שהממסד כביכול פועל ממש נגד הרבי, באופן כזה שאפשר לומר שהרבי, הם מחזיקים את הרבי בשבי, ומתעללים בו. למה? אני נותן לי דוגמה הכי פשוטה, הרי הרבי כל הזמן רומם את העניין של נתינת צדקה, וגם הוא הראה דוגמה אישית, כל הזמן תחלקו צדקה, תנו צדקה, צדקה בלי גבול. עכשיו מה שאני ראיתי בעיניים שלי באוהל, שזה גם מראה על מידת הצדקה של הרבי, הרבי היה עומד באוהל של חמיב, ו... לא משנה ההכנה של מסוים, לא מדובר על אדם כבר בגיל 80, על ההכנה שהוא היה עושה צעם וטובל ועושה תפילות, שזה לכוחות, בוא נגיד, למעלה מדרך הטבע. בן אדם רגיל בגיל הזה לא יכול לבצע את הדברים שהוא עשה באותו גיל. אחר כך היה עומד שעות, אולי 8 שעות לפעמים, על הציון, היה רואים יש וידאו שהוא הולך עם עסק, של הבקשות, של אנשים פרטיים, ועומד על הציון וקורא בקשה בקשה ומתפלל בפרטיות על יהודים פרטיים במשך שעות. זה, אין צדקה יותר גדולה מזה, והתמסרות לגמרי לציבור. זאת אומרת, הוא הוכיח את המנהיגות שלו, זה לא אינדוס תודעה שהיום בשכונות החרדיות, בכל מקום שאתה נכנס, מדביקים את התמונה של הרב חיים קניבסקי, בלי שהוא מוכיח את עצמו, בלי שהוא כותב איזשהו מאמרים, בלי שהוא יושב שעות ומוכיח את המנהיגות שלו, מכתירים אותו גדול הדור ושר התורה. זה בעצם, המפלגה מחליטה בשבילך מי הוא גדול התורה, ועושים לך שקיפת מוח, ושמים לך את התמונה שלו בכל מקום. זה לא הרבי מלובביץ', הרבי מלובביץ' הוכיח את עצמו. והוא עמד שם באוהל, עכשיו אני מגיע, אני מקצר, באוהל, מה שאני ראיתי, שם שהרבי היה עומד ואני בא באוהל, אני רואה שהשתלטו אנשי ממסד על האוהל, ושמים קופות צדקה שהם רוצים שכל הכסף יזרום עליהם, ואם באים אנשים עניים, באמת יהודים עניים, בעלי משפחות מארץ הקודש או מחוץ לארץ, ומבקשים צדקה בשביל להחיות את המשפחות שלהם, המצב פה לא פשוט. מגרשים אותם, מביאים עליהם גויים שיגרשו אותם. אז עכשיו אמרתי להם, אם אנשי ממסד כאלה מוכנים לעשות במקום של הרבי, שהוא סמל של הצדקה, שבטוח שהם מכעיסים אותו במקום שלו, הם מכעיסים אותו שמגרשים יהודי, הרמב״ם אומר, אוי למי שמחלים את העני וכופל, אוי לו. כמה זה חמור בתורה להחלים את העני, כל סדום נהפכה בגלל שלא נתנו צדקה. והאנשי הממסד האלה, בשביל שהם רוצים לגרוף כסף, מגרשים עניים באוהל של הרבי. אז מזה תבינו, תסיקו שהם נגד הרבי, במקום שלו, לכבוש את המלכה עימי בבית. אל תאמינו לאנשי הממסד, הם פקידים של הרשויות, הם נושאים את שם חב"ד לשם. חב"ד זה הרבי מלובביץ'. אתם רוצים לראות מה הרבי מלובביץ' אומר? תקראו במה שהוא כותב, ותשאלו ותבררו. עד כאן.
תודה רבה לך, הרב זיידה, המון תודה. ואני יודע שאנחנו ניפגש שוב ונדבר על אותם המוארים בחשיכה, נדבר עליהם, נרחיב קצת מול מי אנחנו עומדים, ופתרונות שאפשר לנקוט בהם. אני חושב שהפתרון הראשון, ובגלל זה רציתי לעשות את השידור הזה איתך, זה באמת הבחירה הפנימית הזאת, בפנים, במצפון. בלי, אתה יודע, אני מסתכל רגע על חילונים, ואני אומר, בלי מילים גבוהות, בלי התפלפלויות. אתה יודע, מישהי כתבה פה בתגובה, יש הרבה מה לתקן, כולם איבדו כל רסן, הנה אני אשים את זה, יפית כתבה, יש הרבה מה לתקן, כולם איבדו כל רסן, אין אלוהים, אין אמונה, אין מצפון, אין חמלה, ללא מעצורים, הכל מותר ואין גבולות. עכשיו, זה בדיוק האג'נדה שלהם, של הבונים החופשיים. להתיר את המוסר, שלא יהיו גבולות, שלא יהיו רסן, שתוכלו לעשות את כל החטאים.
רבי מלובביץ' אומר, שירבבו את הרצון הטוב לחירות, לחירות מאלוקים. אבל החירות מאלוקים, בשרירות ליבי אלך, מביא לשיעבוד הכי גדול. החירות האמיתית תבוא על ידי זה שנקבל את השם עלינו, והייתה לשם המלוכה.
שזה בדיוק מה שהזכרת קודם, גם היפוך השפה, שהם הפכו לנו את השפה, וכל דבר שהם אומרים, הכוונה היא בעצם ההפך. כשהם אומרים בריאות, הם רוצים חולי. כשהם אומרים שלום, הכוונה זה עוד מלחמות, וכן הלאה וכן הלאה. ונראה לי שעל כל זה, אנחנו נעשה עוד שידור, והוא יהיה הרבה יותר ארוך. פשוט רציתי לתת קצת...
תמיכת היכרות.
כן, וגם אני חושב שזה מאוד חשוב לכל אדם להסתכל פנימה היום ולראות האם הבחירה שלו היא בגלל השפעה חיצונית מטלוויזיה או מעיתון או מאיזושהי אג'נדה, או שבאמת זה בחירה והחלטה שלו מבפנים ללא כפייה.
אני אומר מה זה מבפנים, התוספת שלי, הנקודת האחיזה זה האלוקים, זה המצפון שלך, תתחבר לאלוקים שבך, תשאל את האלוקים שבך.
שזה אתה פה. תודה רבה לך, תודה רבה.
תודה רבה לך שי, ממש תודה רבה, ושנזכה לקדש שם שמיים, ושנזכה לגאולה האמיתית והשלמה, שכולנו נהיה בגאולה ובחירות, ובשלמות הכי טובה.
אמן ואמן, כל טוב.
צורות טובות, הצלחה.
ביי ביי, תודה.
שלהבת חיש כבו בדם עשה למען שמך, למען ההרוג מהשם קודשך, למען ירושלים והר הבית, נתקבר בקרוב. חננו וענינו, ושמע תפילתנו, ויפוצו אויבינו, נתקבר בקרוב, נתקבר בקרוב, נתקבר בקרוב.
ארץ ישראל, אוהבים אותה, מנפקים לשלום את חונה, אוי ארצנו הקדושה, אוהבים אותה, וליבנו וכוחנו ניתן לה, 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 וליבנו וכוחנו ניתן לה.